פרויקט הגלעין, כתבתה של שיר ראובן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. כדי להגיע לשחרות את לוקחת פה שמאלה, מסבירה לי טרמפיסטית שאני מחזירה מתל אביב לערבה, רגע לפני שהיא יורדת בתחנת האוטובוס. זו דרך בלי כלום, רק הר, שמיים וכביש. את תחשבי שלא הגעת, ואז את תחשבי שתהית בדרך, ואז את תראי שאין לך קליטה בטלפון. תמשיכי לנסוע, ואחרי 20 דקות, חצי שעה תגיעי. אלה הוראות ההגעה המדויקות ביותר שאפשר לקבל לשחרות, יישוב קטנטן בלב הנגב שמתגוררים בו כ-150 תושבים. שעה נסיעה מאילת, ובערך חצי שעה של נסיעה הררית ליישובים הסמוכים, נאות סמדר או סמר. יוטבתה אומנם נראית קרובה על המפה, רק 5 קילומטרים אוויריים, אולם בין היישובים אין כביש ישיר, והתושבים נדרשים לעבור דרך שמתפתלת לאורך קילומטרים. מסגרות החינוך של ילדי שחרות נמצאים במרחק 40 דקות נסיעה. טיפול רפואי דחוף מתבצע באמצעות פינוי במסוק לסורוקה. אפילו מקולת אין. לתושבי שחרות יש אישור כניסה מיוחד לבסיס הצבאי בעובדה, שם הם יכולים לקנות ירקות טריים. ובניגוד ליישובים מבודדים אחרים בארץ, שמציעים נופשים שקטים בצימרים, בשחרות אין תיירות. זה יישוב שמתקיים לגמרי מתחת לרדאר, במעלה הר שמוביל אליו רק כביש אחד לא מואר. היישוב הנידח ביותר בישראל. את הנסיעה לערבה אני עושה על הטויוטה ההיברידית שהחלפתי עם יערה קלמנוביץ' לפני שבועיים. זו הפעם הראשונה שלא מצאתי החלפה לפי חוקי המדור, כלומר חפץ שערכו מקרב אותי לדירה. בשבוע הפנוי החלטתי לנסוע לשחרות, ולקראת הנסיעה הכנסנו את הרכב לטיפול מקיף במוסך. התקנו ממיר קטליטי במקום זה שנגנב, וכדי להוכיח למתלבטים שלא מדובר בחתול בסק, יצאנו לנסיעת מבחן קצרצרה. 4 שעות לכל כיוון עם עצירות צנועות. בכניסה לשחרות אין שום פרט שמציין שהגעת למקום, למעט העובדה הברורה שהגעת. על ההר מתחילים להופיע בתים שמרחוק נראים כאילו נבנו באופן מאולתר, חפים מכל רמז לשפה תכנונית. בשבת בבוקר היישוב נראה ריק, למעט כמה אנשים בבגדי ספורט שמתכננים לרדת את ההר ברכיבה על אופניים. די ברור שהם לא מהאזור. מהשיחה שלהם ניתזים מושגים כמו זמן יציאה, זמן הגעה, 20 דקות הפסקה, מונחים שאם היו תקפים ביישוב, הוא כנראה לא היה נראה כך. החצרות בשחרות מוגדרים רק על ידי גיבוב של חומרי בנייה, מחולות, יצירות אומנות גמורות למחצה, או ריהוט גינה שדהה בשמש. כלבים שמנים וגדולים נחים בצל, ואז נדרכים ונובחים כשחוצים קו בלתי נראה, שעליו הם ככל הנראה שומרים. אם עוצרים במקום, הם מתקרבים ומלקקים לאורח את היד, כמו התנצלות והסבר שהם רק עושים את עבודתם. הגענו לכאן לאחר מגורים בסמר, קיבוץ שיתופי באזור, מספר יואב אלקין, 46, שחי בשחרות כבר 2 שנים עם בת זוגו דנה הלפרין, 34, ושתי בנותיהם. לקחנו רכב מהקיבוץ וטיילנו פה באחד החורפים. התאמר השן מתנורי עצים ואמרנו, זה מקום שנגור בו כשנהיה גדולים. בתוך שנה מצאנו את עצמנו כאן. בשחרות צריך להמציא את עצמך מחדש, אומרת הלפרין. זה קשה, אבל זה גם הקסם פה. זה מקום שמחלקל את עצמו. נגיד שיש מישהו עם עסק של טיולים, אז אני אעשה לו ארוחות. לי יש גן קטן של 2 ילדים בני 2 שאני שומרת עליהם, ומדי פעם אני עושה טיפולים, מסאז'ים, כל מה שאפשר. ועם הכסף הזה אני אשלם שכר דירה לבעלי הבית שלנו, שהם חברים. איכשהו מסתדרים, לפחות אצלי זה ככה. יואב די עבוד פה. הייתי עבוד עוד לפני שהגעתי לשחרות, אני עבוד באופן כללי, הוא צוחק. לא הצלחתי למצוא פה משהו חוץ מג'מיימה, הלהקה שלי. קשה למצוא פה מה לעשות. שחרות זה ריקנות. המקום הזה מעמיד אותך מול עצמך. זה גם טוב וגם קשה, כי יוצאים מהבית למדבר וזהו, זה מה שיש. אין פיתויים חיצוניים. זה המקום הכי שקט בארץ, אז אתה שומע רק את עצמך. וזה מאוד מרעיש. העובדה ששחרות הוא יישוב כה קטן, לא מעידה על כך שאנשים לא רוצים לעבור אליו, אלא על כיפאון בנייה של שנים, תוצאה של התנגשות בין רשות המקרקעין לאגודה השיתופית שמנהלת את המקום. ישנה תוכנית מ-2005 שבמסגרתה היישוב אמור להתרחב לכיוון מערב. רשות מקרקעי ישראל מעוניינת להוציא מגרשים חדשים למכרז, בעוד שהאגודה השיתופית מבקשת להיות מעורבת ולהבטיח שהמרקם של היישוב לא ייפגע. כל עוד המחלוקת בעינה והתוכנית תקועה, כמעט בלתי אפשרי למצוא בית פנוי ביישוב. דוגמה לצירופי המקרים שנדרשים בשביל מעבר לשחרות היא הסיפור של אשכר כפויה, 33, שמתגורר ביישוב כמעט שנתיים עם בת זוגו נטליה קלוקובה, 27. ביקרתי פה לפני 10 שנים כשטיילתי בשביל ישראל, מספר כפויה. ישנתי כאן לילה אחד, התעוררתי בבוקר והחלטתי שזה המקום בשבילי, עם השקט והנוף, אבל אז שכחתי מזה. 10 שנים אחרי גרנו בחוות בודדים בצפון והספיק לנו. נטשה, שלא נולדה בארץ, הסתכלה במפה והצביעה על שחרות ושאלה, מה זה? אהבתי את המקום הזה על המפה כי אין כביש ליד, מסבירה נטליה. אפילו כשגרנו בחוות בודדים ביער, אחרי 10 דקות הליכה יכולת להיות בכביש ליד צפת. פה, ב10 דקות לא תגיעי לשום מקום. לדברי קפויה, כמה שרציתי וכמה שידעתי ששחרות זה המקום, גם ידעתי שהסיכוי להיכנס לכאן הוא די קלוש. ביד 2 לא תמצאי דברים, צריך להכיר מישהו שיכניס אותך פנימה. אז פשוט הגענו והתחלנו להסתובב. אחרי כמה זמן פגשנו מישהו והתחלנו לדבר. הוא שאל מאיפה אנחנו ואמרתי שמחוות בודדים בצפון. הוא שאל, וואלה? מכיר את דרור? דרור היה בעל הבית שלנו בצפון, בן אדם שלא רצה שיכירו אותו. בשנות ה-80 הוא פרץ לכספות ואחרי שפרש, הפך לזן מאסטר. הוא חי במשך 20 שנה באוטובוס בחווה, עזב את הארץ ומת קצת אחרי שעזבנו. אמרתי לו, וואלה, דרור היה בעל הבית שלנו. ישר הבנתי שזה יהיה בן אדם שיכניס אותנו. שעה חלפה, והתושב שבו נתקלו אמר שהוא שמע על מקום שאולי מתפנה. דברים פה קורים מאוד מהר, אומר קפויה. כשמישהו יוצא, יש רשימת המתנה של אנשים שרוצים להיכנס. את הבית ששכרו השניים קפויה שיפץ בעצמו. במהלך הקורונה, כשנכפתה עליו חופשה מעבודתו כמורה דרך, הוסיף לבית גם מרפסת. כמו כל נקודה בשחרות, גם המרפסת משקיפה על נקודת ההשקה היפה שבין ההר המדברי לבין השמיים. כמעט מתבקש לקרוא לזה נוף, אבל זה לא נוף. נוף הוא טבע שבינו לבין המתבוננים בו מפריד חלון. שחרות נטוע בתוך הטבע עצמו. גדלתי בסנט פטרבורג, מספרת קלקובה. העיר גדולה עם מיליוני אנשים. למדתי תקשורת ועיתונות וחייתי חיים מאוד עירוניים. טבע היה לי רק בילדות כשהיינו נוסעים לבית הקיץ. אלה הרגעים שאני זוכרת מהילדות. מה עשיתי בדירה? אני לא זוכרת. איזה זיכרונות כבר יכולים להיות משם? קלוקובה עלתה לישראל לפני 6 שנים, אחרי שהגיעה לטיול של 10 ימים, והחליטה להישאר. את קפויה היא פגשה כשהתארחה ללא תשלום אצל אחיו, דרך האתר Couchsurfing. כשהחליטה לעבור לישראל, היא יצרה קשר עם אביה, איתו לא נפגשה מעולם. היו שמועות במשפחה שלי שהוא יהודי, אז חשבתי שאולי זה יעזור לי בתהליך העלייה, היא מספרת. בגיל 20 פגשתי אותו בפעם הראשונה. ישבתי במסעדה וחיכיתי שהוא יגיע. אני יושבת ומסתכלת על כל גבר שנכנס, ואני אומרת, אולי זה הוא, אולי זה הוא. ואיך שהוא נכנס היה לי ברור שזה הבן אדם. כאילו אני רואה משהו בפנים שממש ממש דומה לי. זה לא עזר עם העלייה בסוף, אבל היה מעניין לפגוש אותו. עוד דבר שקרה לי כאן זה שממש התחברתי לאנשים, אומר קפויה. אף פעם לא הרגשתי כל כך חופשי עם אנשים. המרחק הוא מסנן טוב. יש אנשים שהשקט מלחיץ אותם, הם צריכים את הרעש ברקע. אנחנו אוהבים את המרחק. ברוב המקומות אי אפשר להיות עם עצמך ויש המון אור מסביב, אין רגע של חושך. פה יש אסופת אנשים שמה שמאחד ביניהם זה הרצון לחיות בסוף הדרך. אם אתה מגיע לכאן כנראה שהתכוונת לזה. לא מגיעים לפה בטעות. באופן טבעי אנשים מעדיפים לחיות ליד מי שדומה להם. אפשר לאפיין יישובים בקווים כלליים של מעמד סוציו-אקונומי, שיוך דתי, הרכב משפחתי, דעה פוליטית, קריטריונים כלליים שמצופפים קבוצות יחד. בשחרות, כפי שהדגיש כל מי ששוחחתי איתו, גרים כל מיני סוגים של אנשים. הייטקיסטים ומטפלים, אומנים ואנשי רפואה, זוגות, משפחות ויחידים, אנשים שעובדים בעבודה קבועה וכאלה שאין להם מקצוע מוגדר. המחנה המשותף הוא אחר, פנימי יותר, הרצון לעבור תהליך, והאמונה שמגורים במדבר יזקקו אותו. לנטלי רוטמן, 40, מטפלת בצמחי מרפא ויועצת הנקה, אין הרבה זמן לדבר איתי. הבן שלה, שביקר חבר באילת בדרכו הביתה, הדרך לא יכולה להיות פחות ספונטנית. אמו של החבר מסיעה אותו לתחנה אחת, משם הוא יעלה על אוטובוס עד לתחנה שנייה, ומשם תאסוף אותו רוטמן ברכב. הבית של רוטמן תוסס, מלא תנועה. כשקפויה מלווה אותי פנימה, הרי אין שמות לרחובות ולמבקר מבחוץ קשה להתמצא, היא מבקשת ממנו לעזור לה להוציא את שולחן האוכל החוצה כדי לפנות מקום בבית הקטן. רוטמן עזבה את תל אביב עם בן זוגה אחרי שנולד בנה הראשון לפני 12 שנה. משם הם הגיעו לנאות סמדר, מתוך כוונה לגדל את הילדים בקהילה לומדת. במרכז אני צריכה להיות הרבה יותר פוליטיקלי קורקט עם איך שאני קוראת לעצמי, היא אומרת. פה אני בקלות יכולה להגיד שאני מחשפה וזה מתקבל. גם לאנשים מהמרכז אגב, הרבה יותר קל לקבל את זה שיש מחשפה בדרום. מחשפה טובה. הכוונה היא שאני מרפאת בהרבה מאוד כלים. הילדים של רוטמן לומדים בבית הספר הציבורי מעלה שחרות. רוב ילדי היישוב לומדים בבית הספר הפרטי בנאות סמדר, ובית הספר הציבורי נקרא בלאג על ידי חלק מהתושבים בית הספר של שרה נתניהו. הקיצה על כך שמדובר במוסד ששייך למערכת החינוך. אני חושבת שהוא בית ספר מדהים, אומרת רוטמן, אבל מבחינה חברתית יש אתגרים במגורים כאן. אין מספיק ילדים. אני כל הזמן מזכירה לעצמי שאני גדלתי בפרוור של לוס אנג'לס, מקום שאמור להיות שוקה כביכול, אבל בכל ארבעת הבלוקים סביבי הייתה רק ילדה אחת. היו צריכים להסיע אותי לחברות. אז אני עושה אותו הדבר עם הילדים שלי. מעבר לניתוק הגיאוגרפי, רוטמן חווה את שחרות גם כמקום שמאפשר לניתוק מוחלט. עברתי לדרום כדי לצאת ממרוץ האחברים הזה, היא אומרת. אין לי שום כוונה לחיות בשביל משכנתה, או כדי לחכות ליום חמישי. ככה חיים רוב החברים שלי לפי מתי החופש הבא. דאגתי לארגן לעצמי בשחרות חיים בצניעות, בבית קטן ומרוחק. למרוץ ולמרדף אחרי התניות אין סוף. האנשים שאני עובדת איתם במרכז, אלה אנשים שהתניות האלה הביאו אותם למצב של דיכאון, של חרדות, ואז הם הולכים לעבודה רוחנית כדי ללמוד לחיות את הכאן ועכשיו. אבל הם לא נמצאים בחיים, הם כל הזמן בתוכניות עתידיות. ההתניות שרוטמן מדברת עליהן מקודדות בכל אדם. הן נקבעות בהשראת הסביבה שבה הוא גדל, כמעין נוסחה שאמורה לעשות אותו מאושר. לוס אנג'לס שבה גדלה עד גיל 12 השאירה בהתניות שהיא נאבקת בהן עד היום. ההבנה הזאת היא זו שגרמה לה לבחור בשחרות כמקום לגדל בו את ילדיה, בתקווה שאופיו של המקום יחלחל אליהם. אני לא יכולה לברוח מהתניות שגדלתי איתן, היא מסבירה. לוס אנג'לס זה שיא השיאים של איך הציצים שלי נראים, איך אני יפה, האם עשיתי את המיליון הראשון שלי לפני גיל 30. ההורים שלי לא היו כאלה בכלל, אבל זה לא משנה. את גדלה באזור מסוים והסביבה משפיעה. זו אחת הסיבות לכך שהילדה שלי, גם אם היא נמצאת על המסך ומושפעת מטיק טוק, היא עדיין מקבלת בשחרות טונות של שקט ומרחב. בדיוק כמו שלוס אנג'לס לא יוצאת ממני ונשארת כאבני היסוד שלי, אלה אבני היסוד שלה בשחרות. יכול להיות שהיא עדיין תגור בניו יורק, אני לא עוצרת בעדה, שתחיה את החיים שהיא תבחר לעצמה, אבל אבני היסוד האלה הן קודם כל טבע, שקט, פשטות, צניעות. ואותנטיות. אחר כך לכי תעשי עם זה מה שאת רוצה. בניגוד כמעט מוחלט לאופיו הצנוע של היישוב, בשנים האחרונות נבנה סמוך לשחרות מלון יוקרה של רשת Six Senses. המלון אמור היה להיפתח בספטמבר שעבר, אבל הגל השני של הקורונה הביא לתחייה בשנה. כשהמלון ייפתח, המחיר ההתחלתי ללילה יהיה 3,500 שקל. אני עולה לגבעה שעליה ניצב המלון השומם, החדלתות נעולות. בהצצה פנימה ניכר העיצוב שאמור להעניק לאורחים את החוויה המדברית המקומית. אבנים בהירות שמקיפות את הבריכות הפרטיות. קירות חיצוניים שנראים כאילו נחצבו בהר. סככות במבוק. לפי האתר של המלון, אלה הערכים של רשת Six Senses שדוגלת בקיימות, אורגניות ואותנטיות. החוויה כאורגנית ואותנטית שצריך היה לבנות אותה במשך 8 שנים רק כדי להשיג חיקוי של הטבע. אני לא נגד המלון, ואני גם לא נגד שינוי, אומרת רוטמן, אבל המלון ערער את המצב כאן. אני חושבת שהיה בלבול, מישהו בא וחשב שהוא מציל את היישוב, אבל אף אחד פה לא חושב שהוא צריך הצלה. התחנה האחרונה בשחרות היא הבית של גילי שלף, 44. שלף, כמו מחצית התושבים, מחזיק בבעלות על הקרקע, מה שמקנה לו זכות הצבעה באגודה השיתופית. זו ועדה מנהלת שבה החלטות על אופי היישוב מתקבלות בהצבעה. זה היה הפורום שהחליט בין היתר שלא להקים מקומות לינה לתיירים בתוך גבולות היישוב. שלף חי בשחרות זה 8 שנים, יחד עם בת זוגו יהודית בראון, 44, שעלתה ארצה מגרמניה. טיילתי בעולם ופגשתי המון ישראלים, היא מספרת. הרגשתי שאני חייבת לבוא לפה ולראות מאיפה כל האנשים המשוגעים האלה מגיעים. הגעתי והתאהבתי. בשיחות עם תושבי שחרות מבינים שהשקט כאן הוא לא היעדר צליל, אלא היעדר של הכל. היעדר גירויים, אנשים, רצונות, מושאים לקנאה, היעדר של כל דבר למעט ההווה, והעירום שקופה ההווה, בלי הישגי העבר ובלי תוכניות העתיד. התפאורה הזאת נכנסת פנימה, אומר שלף. היא משרה איזושהי שלווה וישירות ומפשיטה את כל מה שלא באמת צריך. תמיד יגיעו התל אביבים ויגידו, וואי, אתם חיים נכון, ואז יחזרו לתל אביב. לא שהייתי רוצה שכולם יבואו לפה, כי אז זה לא יהיה פה. אבל כן הייתי רוצה שכולם ישחררו את כל מה שלא צריך. למשל, עבודה. המון אנשים עובדים יותר ממה שצריך. דיברנו הרבה לאחרונה על זמן. איך ניכר על ילדים שההורים שלהם בילו איתם הרבה זמן. יש להם איזשהו ביטחון בסיסי שחסר אצל ילדים ששמים אותם בגן כל היום. הבת הגדולה שלנו הולכת עכשיו לבית ספר, ועד גיל 4 היא הייתה בבית. היו לנו הרבה שברונות לב לשלוח אותה לשם. ההנחה שילדה בת 4 צריכה ללכת לגן לא מובנת מאליה מבחינת שלף, ששלח את ביתו לגן רק אחרי שהיא התעקשה. שלחנו אותה כי היא רצתה, אבל היא בת 4, מה היא מבינה מהחיים שלה? פתאום היא הייתה צריכה להתמודד עם אנשים שאוהבים אותה על תנאי. פתאום היא לא מבינה למה לא רוצים לשחק איתה, או למה לא מחזירים לה חיבוק בבוקר, או למה היה ילד שאמר לה שאם היא לא תעזוב אותו, הוא ייתן לה בוקס. והוא צודק, היא יכולה להיות קצת אינטנסיבית. אני הייתי בוחר במונחים טיפה יותר מעודנים, אבל הוא בן 5. אז מה? עכשיו היא צריכה להתמודד עם כל העולם? העולם לא תמיד מגניב, אני רוצה לרכך אותו כמה שיותר. אני לא חושב שהורה באמת יכול לקבל את העובדה שהילד שלו צריך לחיות ככה את החיים. המחשבה הזאת מעוררת מיד צרורות של שאלות התנגדות. מתי הילדה תלמד את הדברים האלה אם לא בגיל 4? עד איזה גבול נכון לגונן על ילדים? האם לא עדיף שהורה יעזור לילד לרכוש כלים להתמודדות עם העולם ולא ימסך עבורו את החלקים הקשים? האם זה לא יביא לכך שהילד יפגוש את המכשולים האלה מאוחר ויהיה לו קשה יותר להסתגל? מיד אחריהן עולה השאלה הגדולה יותר. מה אם זה קצב החיים שנולדתי לתוכו שמדבר מגרוני? ושלף בסך הכל מבטא אינסטינקט הורי טבעי ומתבקש לגונן עד כמה שאפשר. בגרמניה שימשה יהודית כאחות. בארץ היא עבדה בגסטהאוס וראתה את עדר העיזים של נאות סמדר. יצאתי החוצה כשמאחוריי הולכות 200 עיזים. הרגשתי שאני מחוברת לחיים. מאז שנולדה הבת השנייה שלהם לפני שנה וחצי, יהודית בבית. רציתי להביא ילדים כדי להיות איתם. זו המטרה העיקרית של החיים שלי, להיות פה ולבלות זמן עם הילדים שלי. לדברי שלף, העובדה שהילדות שלי לידי הרבה, כל יום, אומרת שאמא שלהן ואני הופכים למודל הדומיננטי שלהן לחיקוי, במקום הגננת או החברים שלהן או יוטיוב. הבת הגדולה עדיין מעדיפה יוטיוב עליי הרבה פעמים, אני מפסיד בכבוד, אבל מרגיש שבאיזשהו מקום אני את שלי עשיתי. הבת הגדולה של שלף מגיעה הביתה. הבת הקטנה זקוקה למקלחת והשיחה דורכת. הערב מתקרב, אני צריכה לצאת צפונה כדי שאספיק לעלות באור את הפיתולים של מכתש רמון. לפני שאני יוצאת, שלף מבקש לחדד משהו. כשמסתכלים החוצה מהחלון, לדעתי הכל ברור. זה סוג של המקום האחרון בעולם. בין אם הוא באמת כזה, או בין אם יש פה מין החלטה קולקטיבית שזה המקום האחרון בעולם. בדרך מתל אביב לערבה וחזרה, הרכב ההיברידי סיים רק חצי מכל דלק. החניתי אותו ויצאתי. האוזניים שלי צפצפו כל הדרך הביתה. למסירה, טויוטה פריוס היברידית מודל 2007, 1500 סמ"ק, יצא הרגע ממוסך עם טסט עד ינואר 2022. מומלץ למי שצריך שקט. פרויקט הגלעין, כתבתה של שיר ראובן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.